הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
שלום וברוכים הבאים לנקודה IL, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני רן לב. ב-12 בדצמבר 2017 התרחש אירוע משונה ובלתי שגרתי שלא רבים שמעו או ידעו עליו. התקשורת באינטרנט מבוססת על העברה של חבילות מידע, packets, בין שרתים שונים. ברוב המקרים, המסלול שעושות חבילות המידע נוטה להיות המסלול הקצר ביותר האפשרי מבחינה גיאוגרפית. זאת אומרת, חבילת מידע שנשלחת לדוגמה מארצות הברית אל ישראל, תעבור דרך שרתים באירופה, אבל כנראה שלא תעבור דרך שרתים בדרום מזרח אסיה, למשל. אבל באותו יום בדצמבר, בסביבות השעה 4:30 לפנות בוקר, שעון גריניץ', למשך 3 דקות, המסלול שעברו חבילות מידע שנשלחו מ-ואל מספר חברות טכנולוגיה גדולות, גוגל, אפל, פייסבוק, מייקרוסופט וחברות דומות, השתנה באופן פתאומי. לפתע פתאום נוסף שרת נוסף, דרכו נאלצו חבילות המידע לעבור שרת שנמצא ברוסיה. הדילוג דרך השרת החדש העריך את הדרך שעשו חבילות המידע ללא כל סיבה מתקבלת על הדעת. היה זה כאילו מישהו חטף במרכאות את תעבורת הרשת וניתב אותה לצרכיו. כעבור 3 דקות חזרה תעבורת הרשת לפעילות רגילה. ואז, ב-7:00, שבה התופעה וחזרה על עצמה למשך 3 דקות נוספות. המקרה המשונה הזה דווח בעיתונות, אבל זכה לתשומת לב מועטה בלבד. מי שעקב אחר האירוע אולי יודע שזו לא הייתה הפעם הראשונה שחטיפה כזו של תעבורת רשת מתרחשת. בשנת 2016, במשך 6 חודשים רצופים, תעבורת הרשת בין ממשלות קנדה וקוריאה נחטפה ונוטבה כך שתעבור לערך שרתים בסין. ב-2017, התקשורת בין סניפים מקומיים של תאגיד תקשורת אמריקאי גדול בנורווגיה ובשוודיה לבין שרתים ביפן נחטפה ועברה גם כן דרך סין במשך 6 שבועות תמימים. גם שני המקרים האלה הם רק כמה ממספר אירועים דומים שהתרחשו ב10 השנים האחרונות. אם כן, חטיפה של תעבורת רשת היא הנושא שיעמוד במרכז הפרק שלנו היום. כיצד ניתן להשתלט על תעבורת המידע ברשת האינטרנט ולנתב אותה לפי צרכנו? מהן ההשלכות והסכנות של חטיפות כאלה? וכיצד ניתן להתמודד מולן? אלו השאלות שיעמדו בפרק הזה. איתי באולפן, פרופסור יובל שביט, מבית הספר להנדסת חשמל של אוניברסיטת תל אביב. פרופסור שביט, לצד שותפתו במחקר דוקטור קריס דמצ'ק, מהקולג' ללחימה ימית של צבא ארצות הברית, חוקרים את התופעה הזו ופרסמו מספר מאמרים משפיעים מאוד אודותיה, מאמרים שלמעשה מהווים את הבסיס לרגולציה חדשה בארצות הברית, בהקשר של חטיפות תעבורה שכאלה. שלום, פרופסור שביט.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז ברשותך, אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. כשאני מבצע פעולה כלשהי באינטרנט, למשל, עושה לייק על פוסט בפייסבוק, לצורך הדוגמה, אין לי מושג אמיתי לגבי הדרך שעוברות חבילות המידע מהמחשב שלי ועד השרתים של פייסבוק. ואם לומר את האמת, זה אפילו לא ממש מעניין אותי. העיקר שהאינטרנט עובד, והלייק שלי הגיע ליעדו ונרשם. אז למה העובדה שתעבורת הנתונים ביני ובין פייסבוק עוברת לפתע דרך שרתים בסין או ברוסיה, צריכה לעניין אותי בכלל?
אז יש 2 סיבות. האחת היא פשוט ביצועי הרשת. ככל שהמסלול שאתה עושה ארוך יותר, הבנדוויץ, כמות המהירות שאתה יכול לקבל את המידע, יורדת בגלל ש-TCP מאוד מאוד רגיש לדילי, להשייה בין שתי נקודות הקצה של התקשורת. אבל הדבר שיותר מדהים אותי זה נושא הסקיוריטי. ברגע שאתה עובר דרך מקום שבו יכולה להיות פעילות זדונית, זה פותח את הדלת לכמות גדולה מאוד של התקפות נגדך, החל מריגול וכלה בהחדרה של סוסים טרויאנים לרשת שלך.
זאת אומרת, יש לנו את האספקט של הביצועים, שעכשיו רשת האינטרנט לא מתנהג בצורה האופטימלית שלה, ויש את הקטע של סקיוריטי, ונאמר ואני מקפיד על שימוש בהצפנה נאותה. זאת אומרת, אני גולש רק לאתרים שמשתמשים ב-HTTPS, פרוטוקול ההצפנה של האינטרנט, מה שאומר שתיאורטית, אם מישהו מניח את ידיו על חבילת מידע שכזו, הוא, לפחות שוב, על הנייר, לא יכול להסתכל על מה תוכן חבילת המידע הזו. אז לא בעצם פתרתי את כל הבעיה, אם אני עכשיו עובד עם תעבורה מוצפנת?
לא, אתה שיפרת מאוד כמובן את מצבך, בגלל שכשיש הצפנה, והיא הצפנה חזקה, יותר קשה כמובן לפרוץ אותה ולקבל את המידע, אבל הצפנה היא אף פעם לא סוף הסיפור וסוף המשחק. ראשית, אם מישהו נמצא בתוך הלולאה הזאת של המסלול שלך בין המקור והיד, ואתה מתחיל תקשורת חדשה, מכיוון שזה עובר דרכו ותחילת התקשורת היא לא מוצפנת בצורה המלאה, הוא יכול לעשות מה שנקרא downgrade attack, ובעצם להחליש, לומר לצד השני, אני לא יודע לעשות הצפנה כל כך חזקה, אבל כשאתה תן לי הצפנה חלשה יותר, ואז זה מקל מאוד על הפעילות הזדונית כדי לשבור את ההצפנה. אבל גם אם אתה משתמש ממש בהצפנה החזקה ביותר, תמיד יש חולשות שאפשר לנצל כדי לשבור אותה. במסגרת דוקטורט של אחד הסטודנטים שלי לפני שנים מעטות, הוא גילה חולשה מאוד מאוד חזקה שאפשרה בעצם לשבור את ההצפנה החזקה ביותר שמשמשים בה ב-HTTPS, וכשהלכנו ובדקנו את זה מול כל השרתים שמבצעים HTTPS בעולם, שזה היה כ-40 מיליון שרתים, גילינו שכשליש מהם חשופים להצפנה, ומה שיותר מדאיג זה שרבע מכל השרתים הנחשבים, זאת אומרת חברות הענק,
השרתים שכביכול אמורים להיות בטוחים לחלוטין, אתה אומר?
נכון, זה לא לרעתם, זה פשוט חולשה שאף אחד לא חשב עליה, ואפשרה בעצם לכל מי שהיה לו את הרעיון הזה, לפרוץ את ההצפנה בהשקעה קטנה מאוד, גם בזמן וגם בכסף. סך הכל, מבחינת כוח חישוב, היינו צריכים בערך משהו כמו $500 באמזון, כדי לשבור את ההצפנה החזקה ביותר.
זה כבר לא כזה קשה כבר.
זה דבר שאפילו איש פרטי יכול לעשות, לא צריך ארגון.
אני גם חושב שאולי צריך להזכיר את זה שהתוקף במקרה הזה אפילו לא צריך לפעול בזמן אמת. זאת אומרת, הוא יכול להקליט את כל הפקטים האלה שעברו דרכו, ואחר כך באופליין, בזמן שמתאים לו ובצורה שמתאימה לו, לעשות את כל הפעולות שאתה מתאר. זאת אומרת, זה גם חלק מהעניין שצריך לזכור.
כן, יש טענות שהסינים למשל מקליטים הרבה מאוד תעבורה, מתוך הנחה שתוך שנים בודדות, כשעדיין התעבורה הזאת תהיה משמעותית, נגיד לשוב קוונטי, יאפשר לשבור את ההצפנה בצורה חזקה.
ואז הם מאחסנים את המידע הזה, שומרים אותו אצלהם, עד לרגע שאפשר לשבור אותו.
בדיוק.
זה מזכיר לי ששמעתי, אני לא יודע אם זה שמועה או שזה באמת, שארצות הברית מחזיקה איזשהו, כולם שמעו בזמנו על מה שחשף סנודן, על זה שארצות הברית הייתה בעצם עושה ווייר טאפינג לכבלים אופטיים, ושואבת כמות אדירות של מידע, והם מחזיקים את כל המידע הזה באיזשהו, אתה יודע, איזשהו דאטה סנטר ענק, איפשהו כנראה באחד המדבריות. אם הבנתי נכון, מדובר על זטה בייטס של מידע שהם מקליטים. אבל זה מעצמות, הן אולי יכולות לעשות את הדברים האלה. מה ההיקף של התופעה הזו של חטיפת רשת, כשאנחנו מסתכלים ככה במבט על, ברמה הגלובלית, ומי השחקנים המשמעותיים לדעתך שעוסקים בדבר הזה?
אז זה הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים. אני עוקב אחרי זה ואני רואה המון המון התקפות, מאות רבות אם לא אלפים בשנה. וקשה מאוד להעריך את זה בגלל שקשה מאוד לגלות את החטיפות.
זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, איך אתה יכול לדעת בכלל?
אז לפעמים זה obvious, זאת אומרת, שוב, אם מסלול מישראל לארצות הברית עובר דרך מוסקבה, זה מאוד unlikely שזה מה שספקיות האינטרנט.
אבל בשביל לבדוק את זה, אתה צריך בעצמך לשלוח? זאת אומרת, אתה צריך להיות הגורם השולח שמסוגל גם לעקוב אחרי הנתיב הזה, או שאתה יכול להסתכל על תעבורת האינטרנט כביכול במבט על, ולראות את הדפוסים בכלל בעולם?
אז יש שתי דרכים לעשות את זה. הדרך המקובלת בעולם שיש חברות כמו סיסקו ואורקל שעושות את זה, זה להסתכל על פרסומי BGP. BGP זה פרוטוקול הניתוב בין הרשתות באינטרנט.
כן, תכף אנחנו נרחיב עליו קצת יותר אפילו.
אז, כן, נדבר על זה קצת, אבל להסתכל על פרסומים האלה שאפשר לאסוף אותם על ידי שיתוף פעולה של כמה רשתות בעולם, ויש רשתות שעושות שיתוף הפעולה הזה עם גופים כאלה, ולראות אם יש שם משהו חשוד. זה מאוד מאוד נחמד, זה יכול לגלות די הרבה חטיפות, אבל הרבה מהחטיפות נעשות אחרת, ו-BGP לא מגלה את התמונה, ומאמצים שאני עשיתי בשנים האחרונות מראים שלפעמים ב-BGP פשוט לא רואים את החטיפה, זאת אומרת, התוקף עושה את זה בצורה כזאת, שהוא לא משתמש בפרוטוקול BGP כדי לחטוף, אלא באמצעים אחרים, ואז רק באמת פקודה כמו טרייסר, זאת אומרת, הניסיון לשלוח פרובים.
מהשרת שלך בעצם, כן. לשלוח את המידע ולעקוב אחריו, זו הדרך לגלות.
זו הדרך לגלות, וזה מאמץ מאוד מאוד קשה. גם האנליזה כאן היא לא טריוויאלית, זאת אומרת, יש כאן מאמץ גדול מאוד של לבנות מערכת חוקים, וכאן אגב למידה עמוקה עוזרת לנו גם כן.
מעניין.
אבל יש כאן מאמץ גדול מאוד כדי לגלות החטיפות. כן.
אז אם אני חוזר לשאלה המקורית שלי, אז אנחנו מהפתיח למדים שכנראה סין ורוסיה הם שחקניות בתחום הזה, הם עושות את זה. אנחנו יודעים על מדינות נוספות, האם גם מדינות המערב נוקטות לפעמים בשיטה הזאת?
אז שוב, מהדלפות של סנודן אנחנו יודעים שהאמריקאים עושים את הדבר הזה. אין סיבה שלא להניח שמעצמות הסייבר המערביות לא משתמשות בכלי הזה, כי זה כלי חשוב בארגז הכלים שלך אם אתה מעצמה. אני לא ראיתי עדויות ממה שאני עושה על פעילות מערבית, אבל אני חייב להגיד ש... אני גם לא כל כך מחפש, זאת אומרת, נכון שאני חוקר באוניברסיטה, אבל אני לא באמת מהאום, ואותי מעניין הבטיחות שלנו, תושבי הדמוקרטיות המערביות, ופחות מה קורה לסיני שרוצים.
בוא נשאיר את זה לחוקרים הסינים, שיבדקו מה עושים האמריקנים. דרך אגב, כל השיחה הזאת, אני חושב ש... וגם ההכנה שעשיתי לשיחה הזאת, זה מרתק לחשוב על זה שרובנו, רוב המשתמשים, לא חושבים בכלל על אופן התעבורה של נתונים בעולם, אבל יש מי שחושב על זה, ויש מישהו שמסתכל בעצם על השכבה התחתונה הזו, ומבין את התעבורה הזו בצורה שאולי היא יותר, בוא נגיד, יותר בסיסית מהאופן שבו רוב האנשים חושבים על זה. זה נורא מעניין, כשאתה מבין את זה, אנחנו מבינים בעצם עד כמה אנחנו בדרך כלל רק מסתכלים על השכבות העליונות של מה שקורה בעולם שלנו. זו דוגמה מאוד יפה, אני חושב. אז רוסיה וסין זה מעצמות שוודאי משפיעות על ישראל במידה כזו או אחרת, אבל מה לגבי האויבים היותר מיידיים שלנו, כמו איראן למשל? האם למדינה כדוגמת איראן יכולת לחטוף תעבורת רשת מי ואל ישראל?
אז אני לא יודע, אבל איראן היא level 2 player, כן? זאת אומרת, היא לא חזקה כמו סין ורוסיה מבחינת יכולות הסייבר שלה, אבל יש שם יכולות סייבר די מרשימות, ויכול להיות שהם עוסקים בזה.
האם יש להם את היכולת הפיזית? זאת אומרת, רוסיה וסין כדוגמה, הן מעצמות גם ברמת תעבורת הרשת שעוברת דרכן. זאת אומרת, הן תופסות שטח גיאוגרפי גדול, הן מרכזיות בעולם המסחר וכדומה, לפחות סין, אני מתאר עצמי הרבה יותר. אבל איראן היא, כמו שאמרת, level 2 player, זאת אומרת, כמה תעבורת רשת בכלל עוברת דרך איראן ביחס לכל העולם? יש להם יכולת פיזית למשוך אליהם את המידע הזה?
אז במקרה של איראן הם כנראה לא ימשכו את המידע אליהם לאיראן, אבל הם יכולים לרכוש שרתים בשוויץ, ולעטות את התעבורה לשרתים שלהם בשוויץ, ואז זה עוד יותר קשה בגלל ששוויץ היא מדינה די לגיטימית במעבר בין הרבה מאוד שחקניות למשל במערב, כן? אז הם לא חייבים ממש להעביר את זה אליהם. כמובן שכשמדבר על כמות גדולות מאוד של מידע, אתה מן הסתם אתה רוצה שזה יהיה אצלך, פיזית. כן.
אבל זה מעניין, אתה אומר בעצם כל ההשתלטות על שרתים וכדומה, יכולה להתבצע אפילו ללא קשר לגיאוגרפיה המיידית, ברמה העקרונית.
כן, וזה אחד האתגרים.
עכשיו, אתה כבר מתעסק בתחום הזה כמה זמן? עשור או יותר אפילו?
עשור בערך, כן.
בין הבודדים לפי דעתי בעולם שמתעסקים עם זה, זאת אומרת, לפחות ממה שאני קראתי, ואין הרבה אנשים שמתעסקים עם זה, נכון?
כן, אין הרבה, זה די מתיש.
זה די מתיש, ואולי גם לא ככה, זה דורש, אני חושב, הבנה מאוד מאוד מעמיקה של הצורה שהאינטרנט עובדת ממש ברמה הבסיסית, ובעצם את הדוחות שאתה ושותפך, דוקטור דמצ'ק, פרסמתם. איזו השפעה בעצם הייתה להם על מוסדות השלטון, על מדינות?
היה לזה השפעה מאוד גדולה, בגלל שמה שקרה זה שהייתה הבנה בקהילת המודיעין של מדינות המערב, יש הבנה חזקה מאוד על הסכנות שבכל הנושא הזה, אבל הם לא הצליחו איכשהו להעביר את זה למקבלי ההחלטות, לפוליטיקאים. איכשהו זה תמיד עבר, תמיד היה קל מאוד להתעלם מזה.
לא כך מפתיע אותי באופן אישי, אני לא בטוח שמקבלי ההחלטות בכלל מבינים ברמה כזאת על מה מדובר.
כן, צריך להסתכל נגיד על הסנאט האמריקאי, הוא מורכב בעיקר מקשישים בני 70 ו-80.
היה את השימוע המפורסם של צוקרברג בסנאט, אני חושב שזה היה, שהשאלות שחברי הסנאט שאלו אותו בוועדה, הראו כאילו חוסר הבנה מוחלט במה זה פייסבוק אפילו, אז מה אנחנו מצפים מהם שיבינו איך עובד הצינורות במרכאות של האינטרנט?
כן, אז כן, הצינור השני אינטרנט זה אחד הדוגמאות שהיו צריכים להמחיש להם את העניין. אבל מה שקרה בעקבות המאמר זה שעשו עליו, כל מיני עיתונים עשו פולו-אפ על הפרסום, בגלל שהוא היה מעניין, וכתוצאה מהפרסום בעיתונות הרגילה, פתאום זה עלה, זה הוצף לכיוון הפוליטיקאים, כי מה שהציבור רואה כן מעניין אותם. וקיבלתי הערות מכל מיני אנשים מסוכנויות במערב, שאומרים תודה רבה על המאמר, כי עזרת לנו להעלות את המודעות. ובאמת, בקנדה למשל, עיתונאי שאל את שר החוץ, מה אתם מתכוונים, או את הממשלה, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה, ואז אמרו להם, אנחנו נעלה את זה בשיחות הבילטרלית ג'ורנל עם סין, שנעשות פעמיים בשנה. אני הזמנתי גם לפרלמנט הקנדי להעיד בנושא הזה, כי ועדת הביטחון שלהם התחילה להתעניין בנושא. גם בארצות הברית, ועדות של ביטחון של הסנאט התעניינו בזה לאורך שנים, אבל זה נתן להם איזשהו בוסט, ובדוח שהם הוציאו לפני כשנה, הם מצטטים את המאמר שלנו ובעצם אומרים, תראו, אנחנו מאפשרים לצ'יינה טלקום ולחברות סיניות אחרות לעשות מה שהן רוצות אצלנו ביבשת, צריך למנוע את זה. וחשוב להגיד שהמאמר שלנו הוא לא מאמר טכנולוגי. זאת אומרת, אנחנו מצערים את הטכנולוגיה, מתארים את הבעיה, אבל אנחנו גם מציעים פתרון. והפתרון שאנחנו הצענו הוא לדרוש מהסינים לעבוד על בסיס סימטריה. זאת אומרת, מכיוון שסין לא מרשה לרשתות אמריקאיות לפעול בסין, להגיד לסין, חברים יקרים, אנחנו לא משאים אתכם שאתם פושעים נוראים וחושפים את האינטרנט, אנחנו פשוט אומרים, אם אתם לא מרשים לחברות האמריקאיות לעבוד בסין, אנחנו לא מוכנים שהחברות סיניות יעבדו בארצות הברית. וככה בעצם...
איך זה שחברות אמריקאיות יעבדו בסין, יעזור להגן על הביטחון הלאומי של ארצות הברית בהקשר של חטיפת העבור?
זה לא יעזור, כי הסינים לא ייתנו לחברות תקשורת אמריקאיות לעבוד בסין. הרעיון הוא שאנחנו נגיד לסין, אנחנו לא ניתן לכם לעבוד בארצות הברית, ועל זה להקל עליכם לחטוף את העבורה, ואנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו מצביעים עליכם כעל איזה שחקן מרושע, אנחנו בסך הכל אומרים, תראו, זה הכל מטעמי סימטריה, מטעמי כלכלה, והדוח של הסנאט האמריקאי חיבק את את ההבחנה הזאת, והשתמש בה, ואמר, כן, סימטריה זה יופי של רעיון, בואו נדרוש מהסינים סימטריה.
כי פשוט אנחנו יודעים שהם לא יקבלו את זה. נכון. זה הסיבה. דרך אגב, אתה מציין פה משהו מאוד מעניין, שגם אחד מהנקודות המעניינות מאוד במאמר שלך, זה הפעילות שהסינים עושים בארצות הברית, כדי, בוא נגיד, פעילות שהיא מסחרית על פני השטח, אבל בעצם מאפשרת גם פעולות כאלה. על מה מדובר בעצם? מה עושים הסינים בהקשר הזה?
הסינים, בעזרת חברות התקשורת שלהם, בעיקר צ'יינה טלקום וצ'יינה מובייל אינטרנשיונל, בונים רשת סינית בינלאומית, רשת אינטרנט סינית בינלאומית, הם פורסים את הרשת הזאת בכל העולם.
זאת אומרת, ממש שרתים פיזיים מרכזי, כן. מרכזי שרתים ברחבי העולם?
בכל העולם, בכל היבשות, וזה מאוד מאוד מקשה עלינו כדי לזהות עכשיו חטיפות, בגלל שאם עד לפני, נאמר, 5-6 שנים, לעבור דרך רשת סינית זה היה דבר מאוד מאוד מוזר, זה דבר שמיד הדליק אצלנו דגלים אדומים. היום כבר יש מדינות שסין הפכה להיות, ספקיות סיניות הפכו להיות שחקן לגיטימי, למשל ברזיל, למשל דרום אפריקה. ואז אם אני רואה את העבורה מדרום אפריקה שעוברת דרך ספקית סינית, זה לא מספיק בשביל להגיד יש פה חטיפה.
זו יכולה להיות העבורה לגיטימית.
זו יכולה להיות העבורה לגיטימית. וזה בעצם מחייב את האלגוריתמיקה שלנו, את האנליזה שלנו, להיות הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר עדינה.
אז מה שעושים הסינים בעצם זה להקים עכשיו שרתים, מרכזיים של שרתים ברחבי ארצות הברית לדוגמה, כך שתעבורת רשת רגילה תעבור גם דרך השרתים האלה, ולך תדע עכשיו מה קורה בתוך השרתים האלה. זאת אומרת, הם לא צריכים ממש לחטוף אותם אפילו אל סין, כי זה קורה בתוך ארצות הברית.
נכון.
והאמריקאים היו מודעים לזה, זה לא משהו שעושים בשושו.
נכון.
הם יש... פשוט מה, לא הבינו את המשמעות?
יש איזשהו חוסר התאמה בין היחס של החוק בארצות הברית לטלפוניה, שזה הייתה התקשורת לפני 100 שנה, לבין דאטה-קום, לבין אינטרנט. ובעוד שבשביל להיות בעלים של חברת טלפוניה בארצות הברית, אתה חייב להיות אמריקאי, בשביל להיות בעלים של רשת אינטרנט, אתה יכול להיות... כל בן אדם.
מצחיק.
והם מתחילים להבין את זה. זאת אומרת, אני חושב שכמובן, גופי הביון מבינים את זה היטב, אבל גם הממשל מתחיל להבין את זה. וכתוצאה מזה, בעצם סין בנתה בארצות, יש בצפון אמריקה קוראים לזה point of presence, נקודות נוכחות של China Telecom, 10 כאלה, ואנחנו גילינו במחקר שלנו שהם משתמשים בהם כדי לחטוף תעבורה. זאת אומרת, למשל, מצאנו תעבורה, נגיד, מיפן, נגיד, לאירופה, שהחטיפה נעשית דרך China Telecom בלוס אנג'לס. שזה גם מובן גם מגדיל מאוד את הדילי, את השייה, אבל זה ברור שיש פה משהו זדוני. והרעיון הוא לא לאפשר לצ'יינה טלקום לעבוד בארצות הברית, אבל צ'יינה טלקום עובדת מאוד מאוד חזרה, גם בדרום אמריקה, בונים עוד ועוד פרופים, באפריקה עכשיו יש תהליך בנייה גדול, באסיה יש להם פריסה רחבה, וגם באירופה, במערב אירופה יש להם פריסה מאוד רחבה. אנחנו רואים הרבה מאוד את הפרופ שלהם במוסקבה, למשל, משתתף בהרבה מאוד חטיפות. אז כן, זה מכריח אותי ואת הצוות שלי להיות יותר זהירים ולעשות אלגוריתמיקה יותר חכמה כדי לתפוס אותם.
הקרב הבלתי נגמר בין תוקפים ומגינים תמיד. אוקיי, אז כעת אחרי שהבנו את ההשלכות המעשיות והפוטנציאליות של חטיפה של תעבורת רשת, אני חושב שאפשר לשוחח על השאלה שמעניינת אותי תמיד מאוד, ואני מניח שגם את המאזינים שלנו, אז איך בכלל אפשר לחטוף או להשפיע על מסלולן של חבילות מידע ברשת האינטרנט? אז כהקדמה על החלק הזה בשיחה שלנו, בואו נאשר קו בין כל המאזינים ונסביר כמה רעיונות בסיסיים לגבי האופן שבו עובר המידע ברשת האינטרנט. כשפותחה רשת האינטרנט על ידי סוכנות דרפה של צבא ארצות הברית, בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, מטרת העל של הפרויקט הייתה להקים רשת תקשורת בין מחשבים, שתהיה מסוגלת לעמוד בפני תקיפה גרעינית של ברית המועצות. אם רשת התקשורת הזו הייתה מבוססת על צומת מרכזית אחת, או מספר מצומצם של צמתים שאחראים על ניתוב והעברת המידע ברשת, אז כמה פצצות אטום שיוטלו על הצמתים האלה, עשויות להשבית את הרשת כולה. מכיוון שכך, פרוטוקול התקשורת שבבסיס הטכנולוגיה של האינטרנט, TCP/IP, פותח כך שהוא יהיה מבוזר. דהיינו, כל צומת תקשורת ברשת, ולא רק מספר מצומצם של צמתים מרכזיות, משתתפת בעברה וניתוב המידע, כך שתקיפה גרעינית מוגבלת לא תהיה מסוגלת להשבית את הרשת כולה. האופן שבו מתבצעת התקשורת הוא כזה. אז בוא נאמר שעשיתי לייק על פוסט של אמא שלי בפייסבוק. המחשב יוצר חבילת מידע, IP packet, כמו שקוראים לזה, שבה מופיע המידע הרלוונטי הזה, ושולח אותו אל שרתיה של פייסבוק. אבל עלייה וקוץ בה, למחשב שלי אין שמץ של מושג היכן בעולם נמצאים השרתים של פייסבוק. כל מה שהוא יודע זה את כתובת ה-IP של השרת שאליו מיועדת חבילת המידע הזו. על כן, המחשב שלי שולח את החבילה לשרת שנמצא קרוב יותר אליו. במקרה הזה, השרת של ספקית האינטרנט. גם השרת של ספקית האינטרנט לא תמיד יודע היכן נמצאים שרתיה של פייסבוק, אבל השרת הזה מחובר, אולי דרך קבל תת-ימי, לשרת אחר שנמצא למשל באירופה. השרת הזה מקבל את חבילת המידע שלי, מעביר אותה בתורו לשרת אחר, שגם הוא מעביר את החבילה לשרת אחר, וכך חבילת המידע שלי מדלגת משרת לשרת, ובכל דילוג שכזה היא הולכת ומתקרבת ליעדה, עד שלבסוף היא נוחתת אצל שרת שכן יודע היכן נמצאים שרתים של פייסבוק, ומעביר את החבילה הזו ליעדה הסופי. זו המשמעות של רשת מבוזרת. אין אף שרת ברשת שיודע היכן נמצאים כל השרתים האחרים, אבל בעבודה משותפת של כמה וכמה שרתים שונים, שכל אחד מהם יודע עקרונית רק אילו שרתים מחוברים אליו, אפשר להעביר חבילות מידע ממקום למקום, בצורה מהירה ואמינה באופן יחסי. יש עוד עובדה חשובה שכדאי לזכור לפני שאנחנו צוללים להמשך הדיון שלנו. נהוג לתאר את האינטרנט כמיליארדי מחשבים שמחוברים ברשת כלל עולמית גדולה. זה נכון, אבל זו לא התמונה המלאה. האינטרנט מורכבת למעשה מהמון תתי רשתות שמחוברות זו לזו. למשל, לחברת פייסבוק יש רשת מחשבים משלה, ולספקית האינטרנט שלי בישראל יש גם כן רשת מחשבים משלה. כל תת רשת שכזו מכילה תתי רשתות נוספות מתחתיה, למשל, לכל קמפוס של פייסבוק יש רשת מחשבים משלו, וגם לי בבית יש רשת משלי שאליה מחוברים כל המחשבים, הטלוויזיות והטלפונים הניידים של בני המשפחה. כשחבילת מידע עוזבת את המחשב שלי, היא למעשה יוצאת מתת הרשת המקומית שלי ועוברת אל הרשת של ספקית האינטרנט, שמעבירה אותה לרשת של ספקית אינטרנט אחרת באירופה, ומשם לעוד רשתות ועוד רשתות, עד שהחבילה מגיעה לרשת הגדולה של פייסבוק, שמעבירה את החבילה לתת הרשת הרלוונטית בתוך הרשת הרחבה יותר. במילים אחרות, ניתוב של חבילות מידע נעשה ברמת הרשתות, ומי ששולט על רשת מחשבים כלשהי, למעשה שולט גם על ניתוב חבילות המידע שעוברות דרכה. אז בוא נחזור אליך, פרופסור שביט. איך מתבצע ניתוב של תעבורת מידע ברמת הרשתות?
אז האינטרנט הזה מורכבת מעל 65 אלף רשתות פעילות שיש היום, שכל אחת מהן היא אוטונומית, היא אחראית למה שקורה אצלה, והן מדברות אחת עם השנייה בעזרת פרוטוקול שנקרא BGP, והדרך שהן עושות את זה בעצם הן מספרות אחת השנייה על בלוקים של כתובות שהם הבעלים שלהם, ואז אם אני בעלים של איזה בלוק של נגיד 1,000 כתובות IP, אני מספר לשכנים שלי, כן, אני רשת מספר 1, לכל רשת יש איזשהו מספר, ואני הבעלים של הכתובות IP האלה. השכנים האלה הם מבינים שהם יכולים להגיע דרכי לכתובות האלה, ואז הם מספרים לשכנים שלהם על המסלול שלהם לאותם כתובות. אומרים, אני רשת 3, ואם אתם רוצים להגיע לכתובות IP האלה, 3-1 זה המסלול אליהם, וככה המסלולים הולכים ומתארחים.
זה בעצם מסביר את מה שאני אמרתי בקטע המעבר שסיפרתי, איך עובד את האינטרנט, איך כל שרת יודע או מכיר את השרתים שמסביבו, פחות או יותר. זה האופן שזה מתבצע.
נכון, וזה נעשה ברמה של רשתות, המסלול הוא ברמה של רשתות, כשהיעד הוא לא כתובת IP אחת בדרך כלל, אלא בלוק של כתובות IP, שיכול להיות גם גדול מאוד, זאת אומרת, המינימום שבדרך כלל מקובל זה 256, אבל זה יכול להיות גם למיליונים של כתובות, כבלוק 1%. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לאיזושהי רשת, למשל בברזיל, לא מעניין אותי אולי הפרטים הקטנים של מה קורה שם באיזה עיר, מספיק לי לדעת שכל המיליון כתובות האלה יושבים בברזיל, וכשזה יגיע לרשת הברזילאית, שם הם כבר ידעו איך...
היא כבר תדע לאיפה להפנות את זה. כן. הפרוטוקול הזה הוא בעצם... כל מי שמשתתף ברשת האינטרנט חייב לתמוך בפרוטוקול הזה?
כן.
זאת אומרת, זה דרישת הבסיס.
זה דרישת
ככה
הבסיס,
זה עובד.
כן.
אוקיי, אז עכשיו שאנחנו מבינים בעצם שתעבורה בעצם עוברת על ידי דילוגים בין שרתים, וכל תת רשת כזו, או רשת כזאת, בעצם מכירה רק את הרשתות שצמודות אליה בגדול, את הכתובות ה-IP שלהן, איך עכשיו מתבצעת בעצם חטיפה כזו?
אז הדרך הקלה ביותר, וככה התחיל כל סיפור החטיפות באינטרנט, היא פשוט להיות שחקן זדוני ב-BGP. זאת אומרת, אם אני מדינה, למשל רוסיה, ואני רוצים לחטוף כתובת, אני יכול לספר לכל השכנים שלי שאני הבעלים של הכתובת הזאת.
אתה יכול להחליט, זאת אומרת, הפרוטוקול התקני מאפשר לך להגיד מה שאתה רוצה?
כן, הפרוטוקול הבסיסי, כמו שהוא... תוקנן לפני 40 שנה, לא חשבו שיש בעוד סקיורטי, אז הייתה תמימות מאוד מאוד גדולה כשבנו את האינטרנט, וכן, כל אחד יכול לספר מה שהוא רוצה. וגם אז, לפני 40 שנה, היו בעיות של חטיפות במרכאות, שמדי פעם בשל טעויות, רשתות דיווחו על כתובות שלא שייכות להם, וזה יצר לפעמים בעיות קשות. אבל באותה תקופה הרשת הייתה קטנה, היו מרימים טלפון המפעיל, אומרים לו, עשיתם טעות, וסוגרים עניין.
זה הייתה תקופה... ממש תמימה ושונה לחלוטין.
כן.
אז רק בשביל שנבין, אז אתה אומר בעצם, שחקן זדוני ברשת יכול להכריז על בלוק של כתובות שהוא שלו, כשלמעשה זה של מישהו אחר בתכלס.
נכון.
והרשת שצמודה אליו, לא בעצם מקבלת עכשיו איזשהו דיווח סותר, בין מה שכבר היה קודם למה שיש חדש, זאת אומרת, אין מצב עכשיו שסתירה?
קודם כל, זה סתירה הוא מצב טבעי, כי למשל, יש דבר שנקרא Anycast, שבו אם אני נגיד רוצה להקים כמה שרתים בעולם כדי להיות קרוב ללקוחות שלי כמה שיותר, הם יכולים כולם לפרסם את אותה כתובת IP, ואז כל אחד בעצם יקבל מכיוונים שונים את הפרסומים האלה, הוא יבחר את זה שקצר ביותר, או בפי קריטריונים אחרים, האמת ש... קצר ביותר, זה לא דווקא הקריטריון החשוב ביותר בניתוב באינטרנט, ולכן זה דבר טבעי שאני אקבל פרסומים על אותה כתובת ממקורות שונים.
אז אפילו אתה אומר, אני לא יכול לדעת אפילו שיש סתירה כזאת, זה עדיין לא אומר שמשהו לא בסדר.
זה לא אומר שמשהו לא בסדר, אבל מכיוון שהבעיה של חטיפות כתובות IP היא בעיה חמורה, מה שעשו כבר זה יותר מעשור, אז אמרו, בואו ננסה להילחם בזה על ידי זה שנבנה איזשהו בסיס נתונים עולמי, שבו כל אחד יחתום על הכתובות ששייכות לו, ויש מישהו שעושה ולידציה לזה, מי שנתן אותו כתובת, למשל בישראל זה RIPE, שזה הגוף האירופאי שאחראי על מספרי האינטרנט באירופה ובמזרח התיכון. ואז אם אני רשת ישראלית, ואני לא רוצה שיחטפו לי את הכתובות, כתובות, אני יכול לשים בדאטאבייס האלה את כל הכתובות ששייכות לי, ולהגיד, הן שייכות לי, ולחתום על זה. ועכשיו, אם מישהו אחר יפרסם את זה, כל אחד יכול לבדוק את הפרסום הזה, ולהגיד, זה לא מתאים.
וככה אפשר לנסות ולהילחם בחטיפות. אבל אתה אומר שבעצם הדרך הזו של, של איזושהי רשת שמכריזה על תחום כתובות שהוא שלה, אבל הוא לא באמת שלה, זו הדרך אחת רק לבצע חטיפה כזאת.
כן, ראשית כמובן שאם אני יודע שהכתובת הזאת מופיעה, קוראים לפרוטוקול הזה RPKI, אם הרשת הזאת חתומה ב-RPKI, אני לא חייב להגיד שאני הבעלים שלה, אני יכול להגיד אני השכן של הבעלים שלה. ואז כבר זה יותר קשה לגלות אותי, כי אין דאטאבייס של שכנים. ולכן גם היום עם BGP אפשר עדיין לחטוף כתובות. כמובן שכשאני אשכן זה אומר שהכמות התעבורה שתעבור דרכי תהיה יותר קטנה, כי עכשיו המרחק שלי הוא כבר שתיים, ואז אני
המסלולים מתארחים.
יש עוד שכנים. שכנים אמיתיים הפעם. אני רק אומר שאני שכן, לא באמת חייב להיות שכן. אבל מה שאנחנו גילינו בשנים האחרונות, זה שמכיוון ש... יש שירותי מעקב אחרי BGP של חברות, דיברנו על זה, תוקפים נעשו מתוחכמים יותר, והם מצליחים לחטוף בעזרת דרכים אחרות שהן לאו דווקא BGP. למשל, במחלפי אינטרנט, באינטרנט אקסצ'יינג' פוינט, רצים פרוטוקולים ברמות נמוכות יותר, ב-Layer 2.
מה זה אינטרנט אקסצ'יינג' פוינט, רק לטובת מאזיננו?
אז... מחלף אינטרנט זה מקום שבו הרבה מאוד רשתות נפגשות, כדי להחליף ביניהם חבילות. זאת אומרת, הדרך האחרת, אם לא היו מחלפי אינטרנט, זה היה שכל שתי רשתות שרוצות להחליף ביניהם חבילות, צריכות איזשהו קו תקשורת שיחבר ביניהם. בישראל, למשל, יש מחלף ישראלי, שכל השחקניות בארץ מחוברות אליו, וככה בעצם במחיר של קו תקשורת אחד, יש לי גישה לכל השחקניות בארץ.
זאת אומרת, אנחנו מקריבים במרכאות את הביזור של המערכת, הביזור האידיאלי שכולם מחוברים לכולם, לטובת מספר צמתים מרכזיות שמחברות הרבה הרבה רשתות. אני מבין את התמונה.
אנחנו לא מקריבים, כי עדיין יש חיבורים נקודה לנקודה, אבל אנחנו מייעלים מאוד את היכולת שלי לדבר עם הרבה מאוד שחקנים, ושוב, יש היום כ-1,000 מחלפים בעולם. זאת אומרת, זה עדיין מבוזר. מאוד מאוד מבוזר. Mm-hmm. חלקם קטנים כמו בישראל, שעשרות בודדות של שחקנים. חלקם ענקים, למשל, אחד הגדולים בעולם, אם לא הגדול, נמצא בפרנקפורט, נקרא דסיקס, ששם יש יותר מ-1,000 רשתות שמתחברות. וכל הרשתות הישראליות הגדולות, כמובן, נמצאות שם גם. אז שם, למשל, אפשר גם לחטוף, אבל לאו דווקא בעזרת BGP, אפשר לעשות שם מקום לטריקים אחרים, שנובעים מהעובדה שהארונות התקשורת של הספקיות השונות, יש זאת על איזושהי רשת תקשורת שיש בה פרוטוקולים של Layer 2, ואיתם אפשר לעשות דברים.
מה למשל, זאת אומרת, אני יכול עכשיו להשתלט באמצעות תוכנה זדונית על שרת מרכזי שכזה, או שאני כתוקף אני צריך להקים בעצמי, צומת מרכזית כזו?
לא, לא, אתה פשוט צריך להיות שחקן בצומת. זאת אומרת, למשל...
פשוט להתחבר לרשת כאחד מהרשתות שמתחברות.
כן.
ואז מה? ואז איך אני משפיע בעצם על... הרי פה מדובר על אני רשת אחת שמתחברת, אבל יש עוד הרבה רשתות אחרות. איך אני יכול להשפיע על הכל?
אז ראשית, אני יכול לעשות פרסומים שאני יודע שהם לא מפורסמים ב-BGP מעבר לשכנים המיידיים שלי. אני יכול לדווח על... בלוקים מאוד מאוד קטנים, שמטעמי יעילות אנחנו לא מקדמים אותם ב-BGP, כי אחרת טבלאות הניתוב יתפוצצו. ואם אני מסבר על בלוק מאוד מאוד קטן, למשל 128 כתובות IP, מובטח לי בעצם שהפרסום הזה נשאר בסודי סודות, רק אם מי שנמצא במקום שבו פרסמתי. וככה גם אם חטפתי, אנשים שמנסים לעקוב אחרי פרסומי BGP ולראות האם יש פה משהו מוזר, הם לא יראו את זה.
כי זה פשוט לא יוצא מהנקודה הספציפית הזו.
ואנחנו זיהינו חטיפות רוסיות שבהם בארבעה או חמישה מחלפים שונים באירופה, רשת רוסית מפרסמת איזשהו כתובת, והיא מפרסמת אותה בצורה כזאת שהיא יודעת שבוודאות גדולה מאוד, זה לא ידלוף החוץ או מחוץ למחלף.
וזה מכשיל אותה מיידית, זאת אומרת, זה לא התנהגות נורמטיבית באינטרנט.
נכון.
מרתק. תשמע, זה מדהים מקור מתחת לפני השטח, אנחנו לא מכירים. אז אולי ככה שאלה לקראת סיום. דיברנו על זה שההצפנה יכולה לעזור, אבל לא מבטיחה לנו באמת את הבטחת מידע מלאה של המידע. האם יש דרכים להתמודד עם זה? זאת אומרת, ציינת את הנושא הזה של RPK, שיש איזה דאטאבייס שמאפשר סוג של פתרון מסוים, לא מושלם אמרנו. יש עוד פתרונות?
זה כמו להתמודד מול גנבים. ככל שנגן על עצמנו יותר, אנחנו נקשה יותר ואולי ילכו למישהו אחר, אבל אם לך יש מידע שמישהו מאוד מאוד רוצה, כנראה לך מאוד מאוד קשה להגן עליו, ואז כן, RPKI, הצפנה, מעקב אחרי הניתובים שלך, כדי לזהות האם קורה משהו חשוד, בעזרת, שוב, לא בעזרת BGP בלבד, אלא בצורה מעשית. יש לי חברה, אגב, שעושה את זה, עבור אנשים, עבור חברות שמעוניות בזה, ואם אתה עושה את כל הדברים האלה, גם אם מצליחים לחטוף, אתה לפחות מודע לזה שיש חטיפה, ואתה יכול לעשות פעולות שיפסיקו אותה כמה שיותר מהר.
באמת שאלה מעניינת. אמרת, אפשר אולי לבצע איזה פעולות שמונעות את זה, או לא מונעות, נגיד, זיהית החטיפה. מה אתה יכול לעשות? הרי זה יכול להתרחש בשרת בצידו השני של העולם.
אם זיהית החטיפה, הדרך הכמעט היחידה לעשות, יש כמה דרכים, אבל אחת מהן היא לפנות למקום שבו זה נעשה, ולדווח לו שיש שם בעיה. כי, למשל, עוד דרך לחטוף, זה פשוט לשלם למישהו שעובד בספקית, ולבקש ממנו שיחליף את האנטרי בטבלת ניתוב, את השורה בטבלת ניתוב שמתייחסת לבדוק מסוים, למשהו אחר. הסיכוי שמישהו יעלה על כזה דבר הוא אפס. וגם הסיכוי שיעלו על העובד הזה הוא די נמוך, ולזה אתה יצרת חטיפה אידיאלית שאי אפשר לזהות בשום דרך שהיא.
מדהים. זה משחק שלא ייגמר לעולם. אוקיי, אז תודה רבה. זה נתן סקירה מרתקת על תופעה שאני חושב שמעט מאוד אנשים מבינים אותה. אז תודה רבה, פרופסור יובל שביט, מבית הספר להנדסת חשמל של אוניברסיטת תל אביב. תודה גם לכם המאזינים על ההזנה. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו. תמצאו אותם באתר של איגוד האינטרנט הישראלי, בכתובת www.isoc.org.il/podcasts. אפשר גם ללחוץ על הבאנר של .il, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת עושימהיסטוריה.com. מקווה שהתעבורה תעבור כמו שצריך ולא תחטף לכם בדרך. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, הצעות ורעיונות לפרקים הבאים. את כל הדרכים ליצור עמנו קשר תמצאו גם כן בעמוד של הפודקאסט, באתר של איגוד האינטרנט הישראלי. תודה למפיק ולעורך שלנו, יותם הלחמי, אני רן לוי, אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.